הארץ השבוע כאן ליאור קודנר. זה התחיל עם בתי הכנסת, המשיך עם הפעוטונים, המסעדנים, ואז הגיע לפסיכולוגים. ישראל תהפוך ביום שישי למדינה היחידה בעולם שנכנסת לסגר שני. אבל לפני שכל זה מתחיל, הסגר כבר מתפורר. אין הדחיות ברורות, אין תוכניות יציאה מסודרות, ואף אחד לא מבטיח שזה יימשך רק שלושה שבועות, או שזה הסגר האחרון. פרופסור חגי לוין יגיד כאן עוד מעט שהסגר מיותר. יש פה כישלון ניהולי שגורם להרס שיטתי של החברה הישראלית. גם מי שמבטיח שהחיסון בדרך והקורונה עוד מעט מאחורינו, משלה לדבריו את הציבור. דיוויד סטאברו ידווח מסטוקהולם על החיים לפי המודל השוודי, בלי הנחתות מפוליטיקאים, בלי מסכות ומערכות לחיים בצל הנגיף. אחר כך גם חיים לוינסון ואנשיל פפר על ממשלת נתניהו. הערב בוושינגטון החתימה על ההסכמים עם המהירויות ובחרן, אבל לצד ההישג המדיני, נתניהו כושל במאבק בקורונה ונראה מזיע במסיבת העיתונאים שכינס. ננסה להבין את ההתפטרות של ליצמן ואת השאלה הקבועה נשאל מתי נגיע לבחירות. ולבסוף, האם הקורונה היא החזרה הגנרלית לסיפור הגדול באמת, משבר האקלים? בקליפורניה משתוללות שריפות קשות והתמונות משם דומות יותר למאדים. נטע החיתוף תרחיב על תחקיר מחקיף שמגלה כיצד רימתה תעשיית הפלסטיק את הצרכנים וגרמה לנו להמשיך ולזהם. הנה התחלנו. מדינת ישראל נכנסת ביום שישי לסגר, כדי להבין מה זה אומר והאם זה נחוץ. אנחנו עם פרופסור חגי לוין מהאוניברסיטה העברית והדסה, יושב ראש איגוד רופאי הבריאות בישראל. שלום.
שלום ליאור.
צריך סגר?
משום מה מוכרים לנו כאילו זה סגר, אין ברירה. האמת היא שבוודאי שיש ברירה, יש ברירה טובה יותר מסגר.
שזה מה?
קודם כל הייתה תוכנית שנקראת ריסון מעודק, אבל הייתה תוכנית שישב קבינט המומחים של מגן ישראל והתווה, שהיא מאפשרת מצד אחד לזכות יותר באמון הציבור, כי היא מבוססת יותר על היגיון אפידמיולוגי שבו אוסרים ממש לחלוטין את הפעילות המסוכנת בתנאים הסגורים, אבל מאפשרים את הפעילות באזור פתוח. מתווה התפילות למשל הוא בלתי ניתן להבנה, לאף אחד, פשוט אי אפשר להבין אותו.
לפי כמות היציאות, אז מספר המתפללים, ופה ככה, פה ככה. ואני גם לא רואה אגב את המשטרה מגיעה לבית כנסת שבמקום 200 איש יהיו בו 220.
ובכלל, הראייה כולה היא ראייה מאוד טכנית, היא ראייה בעצם שמעקרת לחלוטין את העצמאות של אזרחי ישראל, פוגעת גם מאוד בעצמאים דרך אגב, ופשוט כך לא עושים בריאות הציבור. בריאות הציבור, אתה חושב על ההשלכות הרחבות, אתה לא מתעסק רק בנגיף הקורונה. בסגר הזה אין שום תוכנית סדורה איך מצמצמים את הנזקים החמורים כדי שאנשים לא יסבלו מדיכאון ולא מבדידות ולא מהשמנה ולא מהיעדר טיפול רפואי ולא מפגיעה כלכלית מאוד חמורה. אי אפשר להקפיא כאן את החיים של 9 מיליון איש.
זה אומר שאנשים לא יקשיבו, במקום 500 מטר ייסעו בכל הארץ, יעשו מה שהם רוצים, אם נותנים לחרדים להתפלל, הם ילכו לבקר את הסבא והסבתא, יסתובבו, לא יקפידו על שום דבר? זה החשש? שיהיה פה מרי אזרחי אפילו?
קודם כל נחיה ונראה, בהחלט יש אפשרות של אנרכיה ושל מרי אזרחי, אפשר גם להבין את הכעס של האנשים על כך שבאמת ללא הצדקה הם מגבילים את החופש התנועה בשטחים הפתוחים ששם הכי בטוח וצריך היה לאפשר את זה, אבל מהקולות שאנחנו שומעים הנה שמענו היום שלמשל מחאת הדגלים השחורים הודיעו שהם לא יגיעו להפגנות בבלפור, וגם ממה שאני מדבר עם הרבה אנשים אני מניח שהציבור הישראלי הוא ציבור מאוד צייטן והוא גם מאוד אחראי ברובו המכריע, ולכן אני לא מאמין שאנחנו נראה כאן כאוס והתנגשויות אלימות. מה שעלול לקרות שדווקא את הדברים שהכי חשוב לעשות אותם לא יעשו, למשל בשבוע הזה שבאופן שוב מופקר ממש, בעצם אין הנחיות מתאימות לשבוע הנוכחי.
עד שהסגר מתחיל.
עד שהסגר מתחיל, ואז אנשים
מעבירים את ארוחות החג ליום חמישי.
מעבירים את ארוחות החג, מוצאים פתרונות, ממלאים את המקומות הבילוי ומקומות אחרים, בגלל שמנסים להשיג את הדברים אך ורק בכפייה.
אבל זה לא משהו, זה לא אופי ישראלי?
לא, לא, בכלל לא, בכלל לא, אני ממש לא מסכים לטענה הזאת, זה בכלל לא אופי.
פטנט ישראלי, החג אמור להיות ב-60, מנוע זה העבירו ל-50.
אני לא חושב בכלל שזה אופי ישראלי, אני חושב שבכלל לא...
רוני גמזו ושר הבריאות האשימו את הציבור הישראלי, גם נתניהו במידה רבה.
תמיד יש מיעוט ודווקא המיעוט הזה מאוד מסוכן, כי זה באמת אנשים שיכולים להיות מפיצי על סופר ספרדר, אותו אחד שבכלל לא מקפיד על הנהלים, גם לא שם מסכה וגם מסתובב בכל מקום, וגם מתחבק ומתנשק עם אנשים, אז דווקא הוא יכול להדביק באמת עשרות רבות של אנשים, זה נכון? והדרך לטפל בדבר הזה היא גם על ידי נורמה חברתית, כלומר שאנשים יאמינו בדבר ואז הם יעירו אחד לשני, וגם על ידי אכיפה של אותם פושעים שמסכנים את בריאות הציבור. עכשיו, מה ראינו פה בשבועות האחרונים? ראינו שנערכות חתונות עם אלפי משתתפים או עם מאות משתתפים בחוצות, ונבחרי ציבור משתתפים בהם, והמשטרה את זה לא אוכפת. אז זה מצד אחד. ומצד שני, ההנחיות לציבור היו לחלוטין לא מובנות, ללא ביסוס אפידמיולוגי, בצורה שנראית מאוד מאוד שרירותית. אז לא פלא שהציבור התקשה לדעת מה לעשות. אני בעצמי נסעתי לפני כשבועיים לבית מלון בטבריה עם משפחתי, ובאמת נחרדתי מחוסר הידיעה המקצועית בחדר אוכל, במלון.
יש תור מטורף ואנשים נלחמים על הצלחות.
אבל התעקשו שחייבים לשים כפפות בכניסה. הרי זה טירוף, לא צריך לשים בכלל כפפות. אז על הדבר הזה מקפידים ולא מקפידים. אגב, שזה מופיע באתר משרד התיירות, ודיברתי עם מנהל חדר אוכל, הוא אומר, א', יש לי הוראות ממשרד התיירות, מעיריית טבריה, ממשרד הבריאות.
והוא לא מבין מה רוצים ממנו.
ולא מבין בכלל מה רוצים ולא מעדכנים אותי. אף אחד לא בא להגיד לי מה באמת לעשות, אף אחד לא עזר לי. וכן, היה כתוב לשים כפפות איפשהו, אז אמרתי לשים כפפות. ולעומת זאת, אפשר היה למשל לעבור ש-50% מהאורחים שמעוניינים בכך יקבלו שירות חדרים, ובכלל צמצמנו את הסיכון לאפס. הנה, עכשיו נכנסתי פה לבניין של הארץ, והשומר...
מדד לך חום, אני מקווה.
אז זהו, מה זה אני מקווה? צריך להבין, אין שום ערך למדידת חום. הרי אנחנו יודעים שרוב מוחלט של האנשים שיש להם קורונה, אין להם חום, בכלל, קודם כל. אנחנו יודעים
כאלה שיש להם לוקחים אקמול.
אנחנו יודעים שהמכשירים כשלעצמם הם מאוד לא מדויקים, ואנחנו...
טוב, אבל זה לפי הנחיות משרד הבריאות. אגב, כל מי שנכנס לבניין הזה או לבניינים אחרים צריך למדוד חום.
אבל זה חוסר המקצועיות שכל כך פוגע בנו. מה שחשוב באמת זה לצמצם ככל האפשר את המגעים הקרובים, פחות משני מטר, עם אנשים, במיוחד ללא מסכות, הפנים מול פנים. עכשיו, פה, השומר, לצערי, לא נעים פה להגיד, אבל הוא היה באותו רגע בלי מסכה, כנראה הפתענו אותו, כן? וכתוצאה מהדבר הזה, לצורך מדידת החום, נהייתה כאן חשיפה מיותרת. אז היה צריך להנחות שהנהגים לא יפתחו חלונות בכניסה לחניון וימצאו את הפתרונות, ולא להנחות על פעולה מיותרת לחלונות של מדידת חום. זה נכון שבריאות הציבור היא בהחלט גם באחריותו של הציבור וגם בידיים שלו. הוא יכול לעשות הרבה, אבל בשביל זה הוא צריך הכוונה נכונה. ולצערי, אנחנו קיבלנו כאן מסרים סותרים ומבולבלים, ולא פלא שהציבור התבלבל, כי ההנהגה מבולבלת. וזה לא סוד, אנחנו מבינים שהגענו למשבר פוליטי מאוד מאוד חמור בחברה הישראלית, והדבר הזה פוגע בנו מאוד קשה, וזאת הסכנה האמיתית מעבר לנגיף הקורונה כשלעצמו, שזה אני יכול להבטיח לך, אנחנו נעבור אותו.
מתי שומר? אבל לא זו שהייתה פה לפני כמה שבועות, אמרה שזה מלחמת יום כיפור של נתניהו. היא דיברה בעיקר על המצב הכלכלי, גם בריאותית לדעתך?
אף אחד לא סופר לצערנו את הנזקים האמיתיים של הקורונה והתגובה לה. אנחנו רואים שיש עלייה בהתחלות אישון, שזה סכנה מאוד עולה, אני רק אזכיר.
אנשים יותר בלחץ, אז הם מאשנים.
בחצי שנה האחרונה, הערכה היא שנפטרו בישראל 4,000 איש מנזקי האישון, וזה יותר מאשר מקורונה. ובינתיים, הממשלה לא עשתה שום דבר כדי להגן על בני הנוער בישראל מנזקי האישון. חברות הטבק, אנחנו רואים את זה, כי אנחנו עוקבים אחרי הנושא הזה, מנצלות באופן ציני את המצב כדי לעשות מסעות ממוקדים לבני הנוער בישראל, כדי לנצל את המצוקה הנוכחית שלהם. והממשלה לא עושה כלום כדי להגן אפילו דברים שהממשלה התחייבה לעשות, כמו איסור הטעמים במוצרים השונים, כמו העלאת איסור המכירה לגיל 21, כמו הגנה מפני האישון במקומות ציבוריים. היא לא עושה את הדברים האלה, ונוצר מצב אבסורדי שאני, למשל, ורבים בישראל רוצים ללכת למסעדה או בית קפה, לשבת בחוץ כדי לא לסכן את עצמנו ולהיות בפנים, כי באמת יותר מסוכן בפנים. אבל בחוץ כולם מעשנים, אמנם בניגוד לחוק, אבל אין שום אכיפה של החוק.
ישראל המדינה היחידה שנכנסת לסגר שני, אז מי אשם בזה?
אני שוב אומר, בסופו של דבר ברור שזאת אחריות מלאה של הדרג הפוליטי שלא עשה את הצעדים שהוא צריך היה לעשות למעשה.
אבל זה לא נוח לכולם עכשיו להיכנס פשוט לסגר, להגיד נתניהו אין הפגנות, בתי החולים אומרים שהם מונים קריסה, בחגים מונים ככה תפילות, יש הרבה סיבות קטנות שבסוף הביאו אותנו לסגר הזה. או שאתה חושב שיש איזו סיבה אחת גדולה משמעותית שבאמת הובילה לזה?
הסיבה הגדולה והמשמעותית, כי לא היה שום מצפן, לא היה שום דרך ברורה, ובגלל ש... פשוט ריסקו את מערך, המערך המקצועי, לא רק בתחום הבריאות, גם בתחום החינוך, וגם בתחום התחבורה, וגם ברשויות המקומיות. מדינה מתפקדת, בריאות הציבור נקבעת, לא רק על ידי החלטה של ראש הממשלה. מישהו הוביל לכך שבמקום שאנחנו נתאחד, כל הזמן לפלג אותנו. אז כאשר אנחנו מפולגים, אנחנו ניפול וגם נגיע לסגר. לעומת זאת, כאשר אנחנו מאוחדים, יכולנו להתמודד בצורה הרבה יותר טובה. מילא בתחילת האירוע, נגיף חדש, לא ידוע, בכל העולם, זה היה שלב ראשון. אבל עכשיו, כל כך הרבה זמן חלף, קנינו זמן וקנינו זמן וקנינו זמן, ולא עשינו איתו כלום, באמת הפכנו להיות ללאג בכל העולם, במקום להיות אור לגויים, הפכנו להיות חושך לגויים. זה בפירוש המנהיגות הפוליטית, שהיא לא הייתה מחויבת לבריאות הציבור.
בוא נדבר על תוכנית יציאה. בינתיים משרד הבריאות בכלל לא פרסם מה המדד ליציאה מהסגר, והם מדברים שהסגר הזה מתחיל בשלושה שבועות, אף אחד לא מאמין לזה, אנשים חושבים שזה יתארך יותר. מתי מפסיקים את הסגר של הציבור, יהיה פשוט ימאס ויתחילו ליצור כמו בסגר הקודם?
כל עוד זה המצב, אני מאוד 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 דואג, שאנחנו נכנסים כאן למשהו שאני לא יודע איך נצא ממנו. יכול להיות שעכשיו, אחרי שלושה שבועות, לא יהיה שינוי דרמטי בנתוני התחלואה, ולא דווקא צפוי שינוי דרמטי בנתוני התחלואה. אנחנו יודעים שיכול לקחת יותר זמן מזה, אנחנו גם יודעים שככל שאתה בודק יותר, אתה מוצא יותר, כן? אז אם בזמן הזה יגדילו את הקיבולת של הבדיקות, אז אנחנו נמצא עוד מקרים, ואנחנו עלולים למצוא את עצמנו לא בסגר של שלושה שבועות, אלא בסגר כזה או אחר שימשך עכשיו שבועות רבים, הרבה יותר, שישה שבועות
ויותר. סגר עד שיהיה חיסון.
אז זאת דוגמה למשל, חשיבה לא מציאותית ולא נכונה, הבטחות של פוליטיקאים שהן הבטחות סרק, ברור לחלוטין, ואני אומר את זה כמדען, אגב, שמתעסק בנושא של חיסונים שנים רבות, ברור שחיסון שהוא אמצעי מאוד יעיל נגד מחלות, ובאמת אחד האמצעים שמאוד עזר לנו לאנושות. אבל כדי שהוא יהיה ככה, וכדי שהוא יזכה לאמון הציבור, חייבים לבדוק קודם את הבטיחות והיעילות שלו בקפדנות רבה. וגם אחרי שמראים בניסויים קליניים את הבטיחות והיעילות, גם אז לוקח זמן לייצר בכמות המונית, ואחר כך גם לבצע מבצע חיסון, וגם אז ההשפעה שלו על מגפה היא עוד לא ידועה, ויכולה להיות חלקית מכל מיני סיבות. אני חייב להגיד, עוד פעם, אותי, אני לא יכול להגיד שזה מפתיע, כי אנחנו ראינו בשנים האחרונות, במאבקים שניהלנו בנושא התזונה בישראל, בנושא הטבק בישראל, בנושא השירות בטיפות החלב, אנחנו ראינו כיצד האינטרסים הצרים ולפעמים גם האינטרסים הזרים פוגעים בקבלת ההחלטות, אבל מצער מאוד שגם בשעת משבר, בשעת חירום, לא יודעים להתעלות ולא דואגים לציבור. אני חושב שאנחנו לקראת יום כיפור, ראוי שכל אחד יעשה לעצמו חשבון נפש, ואני בטוח שהציבור בסופו של דבר יבוא דין וחשבון עם מי שהוביל אותנו למצב הנוראי הזה, שלא הייתה שום סיבה שנגיע אליו. גם תומכי הסגר מודים בכך שעצם זה שהגענו לשלב הזה, זה מעיד על כישלון קולוסלי של הממשלה שלא ידעה להוביל ולהניג.
אז בריאל פוליטיק, מה אנחנו בתוך הבוץ הרבה זמן עכשיו? כמה שנים?
זה קצת קשה בעת הקשה הזאת, אבל גם כל משבר הוא גם הזדמנות. בעצם ברמת הפרט, למצוא את דרכנו בחיים, את הדרך הנכונה.
תחביבים, אתה אומר.
זה לא בצורה צינית בכלל. אני חושב שהרבה אנשים מספרים דברים חיוביים שקורים להם במשבר הזה. גם לארגונים זה זמן להתחדש, וגם למדינה, שבעצם הסתעבה והתנבנה לצערנו הרב. ופה באמת הדמיון מאוד מאוד דומה למלחמת יום הכיפורים. כי גם במלחמת יום הכיפורים הייתה קונספציה שגויה לחלוטין, הייתה התעלמות מהמציאות, והייתה כאן הנהגה ביום כיפור שהתעלמה ממה שבאמת קורה ולא פעלה לפי מה שהייתה צריכה לפעול, ואז ראינו את השבר הגדול שממנו אולי צמחנו להיות מדינה טובה יותר וחזקה יותר. אז גם כאן אני באמת באמת עם כל הקושי אני מאמין שדווקא מהאירוע הנורא הזה הוא לא יהרוג את מדינת ישראל, ולכן הוא יחשל את מדינת ישראל ואפילו יחסן את מדינת ישראל, כי אנחנו מבינים שהמערכת הפוליטית כל כך הלכה ולמדה רק לדאוג לעצמה, והגיע הזמן שהיא תדאג לציבור, ואם הם לא יודעים לעשות את זה בזמן חירום, אז הציבור ידע לשנות את המצב בהמשך. אני אופטימי, כי פשוט אין לנו ברירה.
טוב, עוד המהפך רחוק לדעתי, אבל נסיים בנקודה הזאת. חגי לוין, תודה.
תודה, בריאות, שנה טובה.
ועכשיו אנחנו רוצים להתעמק במודל השוודי, האם זו האלטרנטיבה למודל הישראלי, והאם כולנו בסוף הולכים לשם? שלום לדיוויד סטאבו בסטוקהולם.
שלום ליאור.
דיוויד, בוא נתחיל עם הבייסיק, תסביר לנו מה זה המודל השוודי.
אני חושב שעדיף להתחיל קודם עם מה לא. המודל השוודי, נאמרו עליו הרבה דברים שיצרו עליו איזה מיתוס, או כל מיני פייק ניוז אפשר להגיד. אפשר להגיד קודם כל שזה לא עסקים כרגיל, כמו שניתן בכל מיני מקומות. השוודים בהחלט הושפעו מהקורונה, גם העסקים שלהם, הנסיעות שלהם, התרבות שלהם, האירועים שלהם, בהחלט הייתה השפעה די דרמטית, אם כי פחותה ממקומות אחרים כמו ישראל. הדבר השני שזה לא, זה לא היה ניסיון להגיע לחיסון עדר. וזה דבר שחשוב להבין, בשוודיה בסך הכל המטרה תמיד הייתה והיא עדיין להשטיח את העקומה, כמו בכל מקום אחר. שוודים גם לא עשו, כפי שניתן, ניסויים בבני אדם, לא ויתרו על הסגנים בשביל הכלכלה וכל מיני דברים מהסוג הזה. אלו טענות שפשוט נובעות מזה שהשוודים נקטו באמצעים אחרים להגיע לאותה מטרה. אז מה זה בכל זאת המודל השוודי? הדבר הראשון שאני חושב שהוא חשוב, בעיקר שמסתכלים על זה בהשוואה למקומות אחרים, בעיקר כמו ישראל, זה שהדרג המקצועי ולא הדרג הפוליטי הוא זה שמעצב את המדיניות.
הפוליטיקאים נמצאים בצד, הם מקשיבים ומאשרים את ההחלטות של האפידמיולוגים והרופאים.
בהחלט, ואני זוכר שעוד בתחילת המשבר הזה אני שאלתי את האפידמיולוג הראשי, אנדר שטגנל, אם היו המלצות שהוא הציע והממשלה לא קיבלה, והוא לא יכל לחשוב אפילו על דוגמה אחת כזאת. זה מלמד פחות או יותר את סדרי הדברים. הדבר השני זה ששרת הבריאות, למשל, בריאיון שהתפרסם בארץ, אמרה שצריך להתייחס לכל המשבר הזה כמראטון ולא כספרינט, והיא אמרה את זה עוד מוקדם מאוד, במרץ או באפריל, זאת אומרת ש... צריך לקבל החלטות שהן יהיו בערות קיימה למשך תקופה ארוכה, ולא ישתנו כל הזמן. כך שלהסתכל על הדבר הזה, לא כמחשבה שמחר בבוקר כל העניין הזה ייפטר ונחזור לשגרה, אלא להבין שהחיסונים עוד ייקח זמן עד שהם יפותחו, ושצריך לחשוב על חברה שיכולה להמשיך להתנהל עם הקורונה. הדבר השלישי שאני חושב שהוא חשוב, הוא קשור לחיים עצמם, זה שיש מעט מאוד אמצעים שננקטו בכפייה, והרבה מאוד אמצעים שמבוססים על אמון ואחריות אישית ודברים מהסוג הזה. זאת אומרת, חוץ מהגבלה של התכנסויות על 50 איש, שהיא בתוקף כבר חודשים ארוכים כאן, וחוץ מאיסור ביקורים בבתי אבות ובתי חולים שהיו בתוקף בזמן מסוים, כל שאר אמצעים הן המלצות. זאת אומרת, ביקשו מאנשים להימנע מנסיעה בתחבורה ציבורית אם הם יכולים, וביקשו מאנשים לעבוד מהבית אם הם יכולים, ביקשו מאנשים לא לבקר את המבוגרים, וביקשו מאנשים להישאר בבית אם יש להם סימפטומים, אבל אין כנסות, אין איכונים טלפונים, אין שוטרים שמסתובבים ברחובות, כל הדברים האלה הם דברים שהרשויות מודיעות מה יהיה טוב שאזרחים יעשו, ואזרחים אמנם לא ממלאים אותם ב-100%, אבל בהחלט יש פה רמת אמון די גבוהה, ולכן המציאות היא נראית קצת אחרת. זה לא בקפייה, זה כמעט הכל על בסיס אמון ואחריות אישית.
תנסה לתאר לי את החיים שלך. אתה הולך ברחוב, אנשים קודם כל לא מסתובבים מסכות, אנשים הולכים די רגיל, בתי הקפה פתוחים אבל עם פחות אנשים, ומקומות העבודה פתוחים, עוד פעם פחות אנשים מגיעים.
בדיוק מה שאמרת, מסכות כמעט לא רואים, ואני מדבר אפילו בתחבורה הציבורית, נסעתי היום ברכבת התחתית, ואני חושב שראיתי אולי 2-3 אנשים עם מסכות, עשרות אם לא מאות אנשים שמסתובבים בלי מסכות. ההבדל השני שהוא חשוב מאוד זה שהלימודים בבתי הספר ובגנים ממשיכים להתקיים, והמשיכו להתקיים כל הזמן, במשך התקופה במרץ ובאפריל ש... כל השאר מדינות סגרות בתי הספר והגנים, בשוודיה לא הפסידו אפילו יום לימודים אחד, חוץ מבתיכונים שעברו ללמידה מרחוק והאוניברסיטאות שעברו ללמידה רחוק, בתי הספר והגנים נשארו פתוחים. וכמו שאתה אומר, מסעדות, בתי קפה, קניונים, חנויות, נשארו פתוחים לאורך כל משבר הקורונה, אם כי בהגבלות של ריחוק חברתי. לצורך העניין מכוני כושר, בריכות שחייה, מקומות בילוי, כן נשארו פתוחים, שוב, עם המגבלה של 50 איש במקסימום, במגבלה של ריחוק חברתי.
במבחן התוצאה, אם אנחנו מדברים, בשוודיה זה המדינה החמישית באירופה, עם מספר המתים לפי האוכלוסייה, וגם המספרים הרבה יותר גבוהים פי 10 מאשר בנורווגיה או בפינלנד, הם עדיין מגדירים את המודל אבל כהצלחה.
קודם כל, המספרים האלה משתנים כל הזמן, כי שוודיה כבר שבועות ארוכים שההדבקה היא מאוד נמוכה, וגם מספרי המתים הם קטנים מאוד, ושאר המדינות, כולל אלה שציינת, המגמה היא הפוכה, זאת אומרת, אחרי יציאה מסגרים שהיו פה ושם באירופה, ובדיוק כמו בישראל, המספרים עולים, ככה ששוודיה הייתה תקופה מסוימת במקום מאוד גבוה, במספר מתים למיליון, אבל היא כל הזמן יורדת, רק בימים האחרונים, למשל, עברה אותה ארצות הברית, ועברה אותה ברזיל, והרבה מדינות מדרום אמריקה, וגם מדינות אירופאיות שהיו בהם סגרים, עדיין המצב אצלם יותר גרוע מבשוודיה, כמו בריטניה, כמו איטליה, כמו ספרד ומקומות אחרים. בהחלט, מספר המתים פה הוא מאוד גבוה, הוא קצת יותר מ-5,800, על אוכלוסייה שהיא רק קצת יותר גדולה מהאוכלוסייה של ישראל, אבל אני מציע להיזהר מאוד מלהגדיר את זה כמשהו שקשור לאי-הטלת הסגר. היום בשוודיה יודעים מדוע המספר הוא כל כך גבוה, וזה דבר שקשור לבעיה פנימית מאוד מאוד גדולה, ולמחדל מאוד גדול שקשור לבתי האבות, וגם לטיפול באוכלוסייה מבוגרת בקהילה.
האוכלוסייה מאוד מבוגרת בשוודיה, בניגוד לישראל נזכיר, וגם ההבדלים בין ישראל לבין שוודיה זה שיש הרבה משקי בית של בן אדם אחד, וגם המדינה הרבה פחות צפופה מאשר ישראל כמובן.
ושוב, זה מן הדברים הקלאסיים שחלק מהדברים עובדים לטובתה של שוודיה, כמו זה שהיא פחות צפופה, זה שיש הרבה משקי בית יחידים, משהו כמו 40% מהם, זה מספר מאוד גבוה, וזה שיש אמון גבוה במערכת הציבורית, שהיא מאוד מאוד גדולה ויעילה יחסית למקומות אחרים. צד שני, זה מדינה שלא רגילה למצבי חירום, אוכלוסייה שלא רגילה למצבי חירום, וכמו שאמרת, האוכלוסייה בה מאוד מבוגרת, 20% מהאוכלוסייה מעל גיל 65. יש גם הבדלים במזג אוויר, למשל אצלנו כבר התחיל החורף, היום בסטוקהולם מ-14 מעלות וגשם, קצת שונה מאשר במקומות אחרים, ואם מזג האוויר משחק תפקיד, אז בשוודיה זה משחק לרעתה. בכל מקרה, אם אוהבים את המודל השוודי, אי אפשר ממש להדביק אותו למקום אחר, ואם לא אוהבים אותו, זה לא אומר שהוא לא יעבוד במקום אחר.
דיברת קודם לכן על אנשי המקצוע שמקבלים החלטות, ומי שמקבל את ההחלטות בתחום הזה, אנדרס שטגנל, הוא האפידמיולוג הראשי, והוא עומד בחזית. בהתחלה אמר, המודל זה הדבר הנכון, אחר קצת שינה את דעתו, וגם עכשיו, בריאיון לפיננשל טיימס בסוף השבוע, הוא מדבר על זה שזו הצלחה, ובעיקר מדבר נגד הפתרונות האחרים, נגד, למשל, סגרים כמו כאן בישראל, הוא אומר שזה כמו להשתמש בפטיש כדי להרוג זבוב.
נכון, אנדרס שטגנל הוא באמת הדמות הראשית פה, לפחות מבחינה תקשורתית, הוא זה שמתייצב מול העיתונאים, מעשה יומיומי כבר הרבה מאוד חודשים, והוא גם מזוהה עם המדיניות השוודית, למרות שצריך לזכור, הוא בסך הכל אדם אחד שעובד במוסד שהוא הרבה יותר גדול, שיש עוד הרבה מאוד אנשים שקובעים את המדיניות לבריאות הציבור השוודית. הוא אמר הרבה דברים בתקשורת, בין השאר הוא מאוד ביקורתי כלפי סגרים, ואכן בשוודיה לא היה סגר, אבל אני חושב שעכשיו גם מקובל בעולם לראות בסגר כאיזשהו אמצעי אחרון שאחרי בסופו של דבר לא פותר אף אחת מהבעיות חוץ מאת העומס על בתי החולים במצב שמניעת קריסה. הרי ברור לכולם, ובוודאי שבשלב הזה, שסגר רק דוחה את המשך הדבקה. אם היה ברור שיש חיסון בסוף הסגר באופן מיידי, זה היה מצב אחר, זה הרי לא המצב. ככה שהסגרים, לפחות כמו שרואים את זה בשוודיה, אבל גם אני חושב שרואים את זה בהרבה מקומות אחרים, הם נועדו רק כדי לגרום למצב שלא ייגמרו מכונות ההנשמה, או שלא ייגמרו המיטות בטיפול נמרץ. וצריך להגיד, אפילו בשוודיה, עם מספר המיטים הגבוה, שלא היה בסדר, אף מת לא מת בגלל שלא הייתה לו מיטה בטיפול נמרץ, או שהיה חוסר במכשירי הנשמה.
בוא נחזור לדמות של שטגנל עצמו, גבר די מבוגר, מתייצב מול המצלמות אמרת, ובאופן, אפשר להגיד את זה, אחראי למותם של 5,000 שוודים, בישראל כבר בערך היו מוצאים אותו להורג, בשוודיה הוא סוג של כוכב רוק שלא מערים עליו, אנשים מסתובבים אפילו עם קעקועים עם הדמות שלו.
בהחלט, הוא הפך לכוכב רוק, האמון של הציבור השוודי בו הוא מאוד גבוה, הוא גם אדם שהוא מין קריקטורה של איש ציבור, של בעצם פקיד בכיר מבחינת ההתנהלות שלו, האופן שהוא מדבר, האחריות שהוא לוקח על הדברים שלו. לגבי אם היו מוצאים אותו להורג בישראל או לא, אני לא בטוח, כי אני זוכר שבתחילת משבר הקורונה, הרבה אנשים בישראל אמרו, טוב, טוב, זה המצב בשוודיה, כי לשוודים יש פחות ערך לחיי אדם. אם בישראל היו מתים רק 100 או 200 או 300 אנשים, אז המדינה הייתה מתהפכת. מהר מאוד, גם ישראלים וגם במדינות אחרות, בדיוק כמו בשוודיה, הבינו שהמחלה הזאת היא אכן בעיה מאוד מאוד גדולה, והיא באמת לוקחת הרבה מאוד חיים, ודברים שחשבנו שהם בלתי אפשריים, כמו אלפי מתים, גם בשוודיה חשבו פעם שזה בלתי אפשרי, וזה באמת קרה. וגם לצערנו, גם בישראל זה קרה, ומה שמיוחד באנדרס שטגנל זה שהוא מראש אמר שדברים כאלה באמת יכולים לקרות. אנדרס שטגנל, ההתנהלות שלו לא הייתה מושלמת, עשו הרבה טעויות פה בהתחלה, או לפחות מה שפרש כטעויות כמו זה שלא סגרו את שוודיה מעולם לטיסות נכנסות.
אז למה מוכנים לסלוח לו?
פשוט בגלל שאני חושב שהשוודים חושבים שהמדיניות הזאת היא נכונה.
טגנל מדבר על זה שהקורונה יכולה להיות פה כמה שנים וצריך להיערך לכמה שנים של לחיות לצד המחלה, לפחות בתסריט הפסימי. בוא נדבר על הכלכלה השוודית, איך היא נערכה ומה מצבה כרגע?
הכלכלה השוודית נפגעה מאוד, אי אפשר להכחיש את זה, והסיבה שהיא נפגעה בגלל שהיא כלכלה שהיא מאוד מוטת ייצוא, והמשק השוודי לא יכול להתנהל כרגיל כשכל העולם נמצא בקריסה. תחשוב למשל על חברות כמו וולבו.
מוכרות פחות מכוניות.
כן, היא כבר בבעלות סינית, אבל עדיין מייצרים כאן את המכוניות, ומה לעשות, שקבלי הספקה טעים ושהשווקים נסגרים, חברות כמו H&M, שכל הקניונים בעולם וכל מערכת הייצור באסיה נעצרת.
לפחות איקאה לא נפגעה, אבל.
כן. ויש גם חברות כמובן כמו כל מקום אחר שדווקא הרוויחו מהמשבר, אבל אין ספק, הכלכלה השוודית מאוד נפגעה, אם כי עכשיו התפרסמו בדיוק הנתונים של הרבעון השני, ומסתבר שנפגעה הרבה פחות ממדינות אחרות באירופה, כמו ספרד ואיטליה ובריטניה. גם מבחינת אבטלה, יש פה אבטלה שכמובן צמחה, אנחנו מדברים על סביבות 9% גם ל-2020 וגם למה שצפוי ל-2021, אבל צריך להגיד, שבשוודיה יש תקציב, למשל, והתקציב הזה מוסיף מיליארדים רבים, רק עכשיו הודיעו על תוספת של משהו שהוא שווה ערך ל-40 מיליארד שקל לתקציב של 2021 מעל בסיס התקציב, שזה כסף שמוקדש לחיזוק מערכות הרווחה והבריאות, לרשויות המקומיות ולכל הדברים שנפגעו מהקורונה.
נשמע כמו מדינה מתוקנת.
צריך להגיד שמראש יש לה מגזר ציבורי מאוד מאוד גדול, גם עכשיו המגזר הציבורי גדל, הוא לא קטן, זאת המדיניות, ואת זה מבינים בכל משבר גדול, אני חושב בהיסטוריה, שהיד הנעלמה היא לא ממש אפקטיבית לטיפול בדברים כאלה, היא טובה אולי לימי שלום וגם זה לא תמיד בטוח, אבל מדינת הרווחה הסוציאל דמוקרטית היא המדיניות הכי יעילה לטפל במשבר בסדר גודל כזה.
אם נסכם כישראלי לשעבר, זה היה עובד פה?
קודם כל, אני עדיין ישראלי.
זה חשוב, נקודה חשובה.
אני לא יודע אם זה היה עובד פה, זה השאלה, זה, מה זה זה? מראש שוודיה באה עם, כמו שאמרתי, עם כמה חסרונות, אבל גם עם הרבה יתרונות. למשל, אולי הדבר שדיברנו עליו קצת פחות, אבל שהוא מאוד חשוב, רמה גבוהה של אמון גם בין האזרחים לבין השלטונות, וגם בין האזרחים לבין עצמם. וזה דבר שהוא ידוע ממחקרים הרבה לפני ימי הקורונה, וזה ברור לגמרי שלטפל במשבר כזה עם רמת אמון גבוהה, אי אפשר לנקוט באותם אמצעים כמו עם מדינה עם רמת אמון נמוכה. ואחרי זה יש את כל המערכת הכלכלית, המגזר הציבורית, מערכת הבריאות שהייתה במצב אחר לגמרי בשוודיה ובישראל, אבל אני חושב שהעקרונות אולי כן צריך לחשוב עליהם. בתור ישראלי שמדבר עם חברה ובני משפחתו בישראל, מאוד מאוד כואב לי לשמוע על דברים כמו סגרים, שאין ספק שהם פוגעים מאוד גם ברמה הבריאותית, גם ברמת חיי הנפש, גם בכלכלה, גם בעסקים, ולא בטוח שהם פותרים את הבעיה. אם הם פותרים, זה רק באופן זמני, ויכול להיות שאין ברירה אלא להטיל סגר באופן זמני, אבל השאלה מה קורה ביום אחרי שנגמר הסגר.
אני אגיד זה בשפה פחות דיפלומטית, כנראה לא, אבל בזה נסכם. דיוויד סטאבו, תודה.
תודה ליאור, תודה לך.
בוושינגטון יערך היום טקס החתימה על ההסכם עם האמירויות ובחרן, אבל את ממשלת נתניהו מעסיקות בעיקר בעיות הפנים. שלום חיים לוינסון, אנשל פפר.
שלום לך, אדוני.
לא באתם עם חולצות לבנות, אבל יום חגיגי.
אני באתי עם כופתה.
איזה חגיגה שם.
יש טקס חתימה היסטורי בוושינגטון, שלום.
אליטה מנותקת, שמתעניינת רק בעצמה ובדברים שמעניינים רק אותה.
אליטה מי תגדיר? נתניהו, משפחתו?
נתניהו, משפחתו, מר בן שבת, יוסי כהן, ומי השלישי שם? אהרון דרמר, טוב, הוא גם בוושינגטון ממעלה.
טוב, הייתה נסיעה, יש טקס, חגיגי.
יופי, ממש מעניין.
השמישו את אלעל, הביאו את ה-777 מחדש, אחרי 5 חודשים של קרקוע.
כן, אלעל אז גם עשו פה איזה קופה, אבל אתה יודע, זה רמות הניתוק שיש במדינה הזאת, אתה יודע, בדרך כלל אני לא אוהב את הדמגוגיה הזאת, אבל הפעם זה באמת זה כל כך צורם, אני ישבתי במסעדה עם משפחה.
כל עוד אפשר, אתה אומר.
אלי אשכרה, אלי תמנותקת, כן.
האמת שזה נקבע מראש, הרבה מראש, עם משפחה. הבעל המקום פשוט מבואס, שבור, מתחנן לאנשים כאילו להמשיך להזמין, גם בתקופה שהם משלוחים, שהמלצרים הולכים הביתה ביום שישי. ואתה אומר, מצד אחד משווקים לך את הסכם השלום הזה, שאני אגב, אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, אבל פעם אחרונה שבדקתי, תקסים זה לא חשוב. אנשיל, אל תעשה לי ככה עם העיניים, אני לא דתי, אני לא מאמין בתקסים. אתה יודע, היום בבוקר מדברים לך על 5,000 חולים, אתה הולך לחג ארוך, קשה, עם הרבה חולים. מדברים על ישראל הראשונה וישראל השנייה, יש את ישראל הראשונה שהיא בוושינגטון, וישראל השנייה שפה, ישראל הניידת של גדי טאוב, שמעופפת במטוסים בלי בידוד, וישראל הנייחת שחנוכה פה עד מוות.
מעבר לזה שאני מסכים כמובן שתקסים זה לא חשוב, לא חותמים פה שום הסכם, ההסכם לא הושג עדיין, האמירתים רק באים לפה בעוד שבוע, שבועיים,
אם הם יבואו לסגר. טוב, אנחנו גם לא יודעים מה חותמים בכלל.
זה יהיה איזשהו מסמך מאוד כללי מזה, אולי מסמך מסגרת, אבל זה לא ההסכם. עובדה שראשי המדינות מדוברות מבחריין והאיחוד האמירויות לא מגיעים. נתניהו, בניגוד לפרוטוקול, לא לוקח את שר החוץ של טס בעצמו. זה אירוע בחירות של דונלד טראמפ, תקופת הקמפיין של טראמפ, שהוא מנסה לשווק את עצמו בתור רוקם העסקאות הדיפלומטי, הוא לפני שבוע וחצי הוא עירח את מנהיגי קוסובו וסרביה וחתם על איזשהו הסכם שהוא הסכם לא אפוי. זו התקופה שטראמפ מנסה להראות לבוחרים שלו שהוא גם שחקן בזירה הבינלאומית, ונתניהו כמובן מוכן לטוס ולהיות סטטיסט באירוע הזה.
אתה אומר מוכן כאילו יש לו ברירה, אין לו שום ברירה.
יכול היה לא לבוא לשלוח את שר החוץ, לא?
מה פתאום?
לתת קרדיט לאשכנזי שיסע, יחתום.
תראי לי אתה השתגעת, מה?
חיים, אתה חושב שהוא לא היה רוצה לטוס, הוא נשמח להזדמנות.
אני חושב שהיה, אני אומר לך שזה לא בטוח, הרבה מאוד מעוזרים שלו הזהירו אותו שזה יראה רע מאוד, שהמסך המפוצל של מצד אחד נתוני הקורונה מאמירים, והם יודעים שעכשיו זה בדיוק יהיה הפיק של נתוני הקורונה, בגלל שיש איזה שבועיים מפתיחת בתי הספר מצד אחד, עם אופציה לתורים בסופרים שאנחנו בינתיים לא רואים, תודה לאל, אבל
אני גם לא הלכתי סופרים. זה אני אגב לא מסכים איתך, כי אחרת הוא לא יטס עם כל המשפחה, גם יאיר, גם אבנר, גם
שרה. אבל ראית את החיוך שלו בסוף התדריך בראשון בערב, אני צריך לתפוס את המטוס לוושינגטון. זה היה חיוך של בן אדם שסס על ההזדמנות סוף סוף אחרי 7.5 חודשים שהוא לא טס לצאת מכאן. אני מסכים עם חיים, אני גם שמעתי שהיו אנשים שיעצו לו שזה לא ייראה טוב, אבל בסוף הוא הכריע בעד, ובין הוא היה יכול להגיד כן או לא לטראמפ, נראה לי שבסופו של דבר הוא שמח, הוא נושם אוויר פסגות בבלר הרס בוושינגטון.
אני לא בטוח, אני גם, יש להם שם הפרנויות הקורונה עם קשות מאוד, כפי שאתה יודע, במשפחה מלאכותית, אז פה אתה יכול לתרלל את המערכת ולהכריח.
טוב, היה מטוס פרטי שירד.
כן, המטוס הפרטי, ואתה יכול לתרלל את כולם ולשים להם ארדליים ומשקפיים, ואני לא יודע מה אתה יכול לשים להם, אבל בבית הלבן, אני קראתי אתמול שורה של ציטוטים שיש ממש מחלוקות בין ההבטחה, וטראמפ מתעקש על כך שהאמריקאים לא יבואו עם מסכות, כי זה נראה לא טוב לדעתו. עכשיו, אתה שואל אותי אם בסוף הוא מתחלט שנסע, הכל בסוף מבחן התוצאה.
בוא נדבר על הסגר שהתחיל, מה זה? כן הצלחה של נתניהו שהצליח בסוף לגרום לממשלה לאשר את הסגר? תכף נדבר על ליצמן, אבל עוד לפני זה.
אני לא הבנתי איך הגעת להגיד הצלחה. נתניהו וקורונה...
היה מאוד מרוכז בזה שצריך סגר בסופו של דבר, והצליח להשיג סגר, אין תוכנית יציאה. כמובן לא היה צריך להיגרר לזה.
אבל הוא נגרר.
בוא, אני מבין שמבחינה אלקטורלית סגר זה לא איזה בוננזה. הוא פשוט חושב שבתי חולים לשיטתו, שבתי חולים קורסים עם גופות זרוקות, כל מיני טיפורים אפוקליפטיים שתבוא לבית החולים ותראה הר של גופות בכניסה.
זה לא מצטלם טוב.
זה עוד פחות טוב, אבל אתה יודע, רק ניהול כושל הביא אותו לדבר הזה. זה כל כך גם מרתיח, כי הכתובת של הניהול הכושל הייתה על הקיר. במשרד הבריאות כבר איזו תקופה עושה הבחנה בין נדבקים במקומות, באזורי הדבקה ללא אזורי הדבקה. אם אתה מסתכל בנתונים, רק לפני שבוע, לא, שבוע, 9 ימים, היית סוגר את הערים האדומות, אולי עוד אפשר היה להציל את זה, אבל לסגור באמת, כן, לא
משהו. טוב, זה החרדים מנו.
נכון, זה מה שנתניהו נכנע, והמחיר הוא הסגר המלא. באמת, הסגר הלילי. במצד הפרסות שהיו כאן, הוא מקבל את המקום השני, אחרי הסגר בכל סוף שבוע שני, או מה שזה לא היה.
לסגור את הים גם היה, היה הרבה דברים.
היה לסגור את הים, אין מילים.
זה מראה באמת שאין פה באמת יכולת ניהול. נתניהו מדבר על זה שהוא מנהל מצוין, ושהוא מנהל את המהלכים המדיניים של ישראל, ואי אפשר...
טוב, מציג שקפים במסיבת העיתונאים שעדיין מתקשרים אליו ואומרים איך עשית את זה.
כן, גם שקפים נורא סלקטיביים, הם לא מראים את כל המדינות שכן, נתניהו הראה בשקף הזה שישראל, הירידה בתלג היא הכי נמוכה. פשוט בחר מדינות שאכן הירידה שם הייתה יותר תלולה מאשר בישראל.
בפרק זמן שמתאים לתיאוריה
הזאת. יש מדינות ב-OECD שירדו פחות מישראל, וגם, שוב, פרק זמן. הפרק הזמן הזה לא כולל את החודשיים האחרונים שאנחנו חוטפים, ובטח לא את החודשיים הקרובים. ואגב, הסגר זה לא יהיה 3 שבועות. הרי צהל כבר אומר
הוא לא יהיה מוכן.
שהמערך יהיה מוכן רק בנובמבר, וזה בתנאי שהוא מקבל סיוע מהמגזר
הפרטי. טוב, גם כל יום יש הקלות אחרות בסגר, אבל בוא נדבר על יעקב ליצמן. כתבת שהוא פשוט חיפש תירוץ כדי לצאת.
תראה, ליצמן בתהליך כבר די מתקדם, ששר חינו בין יעקב אלתר, האדמור מגור, שזה בנם ש... לוינסון מכיר ופגש, אני זכיתי אמנם להיות במחיצה טוב, אבל איתי אף פעם לא החליף מילה, אבל הוא אחד האנשים הכי לא מובנים בעולם החרדי, הוא כבר 24 שנה אדמור, והוא מחליט מי ייצג אותו בפוליטיקה, ליצמן המון שנים, הבן אדם מספר אחד שמייצג אותו, אבל כבר
טוב, הוא חטף גם סתירה בתור שר בריאות.
הוא חטף סתירה בשר בריאות, זה לא חטף מאדמור, ואדמור גם מבין באיזשהו מקום שליצמן גורם לו יותר נזק, לא ולחצר ולאינטרסים שלו מאשר מביא לו תועלת. אמנם ליצמן כשר שיקון ניסה להכניס תוכניות שמאוד מעניינות את האדמור, האדמור הוא נדלניסט עוד הרבה שנים לפני שהוא נהיה אדמור, וגם היום הוא אחד מבעלי הקרקעות הפרטיים הגדולים בישראל, ומעבר לכך כאדמור מגור הוא גם דואג דירות לעשרות אלפי זוגות צעירים בקרב הקהילה שלו. תפקיד מאוד חשוב במשרד השיכון, הוא לא מוותר על התפקיד, עדיין האנשים שלו שולטים שם בעניינים.
הוא לא יהיה שר, אבל עדיין ימשיך לפחוש.
לא יכול להיות שליצמן יחזור, ומאוד יכול להיות שימון שר אחר, שהוא יותר ייצג את האדמור. אבל ליצמן בתוך החצר כבר הרבה מאוד זמן שר חינו. אולי הדוגמה הכי בולטת רק לפני שבועיים, כשרוני נומה מתאם פעולות הממשלה בשטחים החרדים לענייני הקורונה, זומן לירושלים לבית המדרש, זה בעצם הנגר עצום שיכול, אפשר לקחת שני מטוסי בוינג בערך של גור בקצה שכונת גולה בירושלים. הסיפור אחד החסידים זה שמי שתאם והביא את נומה רק איתו תסיר בבית המדרש לא היה ליצמן. ליצמן תמיד היה השליח לנושאים.
למה צריך כל כך להיכנס לדיטלס אם זה 200, אם זה 2000, ולמה זה כל כך חשוב כמה אנשים וזה משפיע על הפוליטיקה הארצית, כמה אנשים התפללו ביום מסוים?
זה מהות החיים של חצר חסידית. לא יכולים להתנהל כשרק קבוצה קטנה מייצגת. למה מלכתחילה גורו היה צריך לבנות אולם שאתה יכול להכניס לתוכו?
לא, אבל למה גמזו צריך להתעסק עם זה, ועל זה השר מתפטר, והממשלה כמעט
דופלת? זו שאלה מצוינת. למה גמזו וכל צוות לא מתעסקים במגזרים עסקיים שלמים שיוכלים להיפגע? החסידים יכולים להתפלל איפה שמתפללים במשך השנה, בטקסים קטנים שמייצגים אותם. זה לא צריך להיות הסיפור המרכזי. ובבחינת האדמור, זה המקום שלו, זה המקום שבו אני התפללתי שם כמה פעמים בעברי ככתב חרדין. זה מאוד מרשים שנכנס שם בחגים ויש שם 10,000 חסידים שמתפללים ביחד. זה אגב מקום מדהים, זה לא בכנסת, זה אולם בלי אף כיסא, חוץ מלולי לכמה כיסאות פלסטיק בצד לחסידים ממש זקנים.
מדגרת קורונה.
בימי טרום קורונה זה היה מקום מאוד מרשים, וזה מקום שבאמת מבטא את העוצמה של החצר החסידית הגדולה בישראל. ובמבחינת האדמור, שלא יהיו שם אלפי אנשים, זה פגיעה במרקם החיים הבסיסיים של הקהילה.
דווקא אני חולק פה על עניין של מחלוקת מהותית, אני חושב שזה בסדר טוב מאוד שרוננו מהלך לשם.
למה?
אני אגיד לך, קודם כל, אתה רוצה לעודד את האנשים במגזר החרדי לשתף פעולה עם הרשויות בעניין הקורונה, ובעצם הרי גור הם נדפקו פה כי הם מקפידים. אם הם לא היו מקפידים, כמו בלז, עושים מה שהם רוצים, כמה שהם רוצים בחתונות, כמה שהם רוצים בתפילות, וזה אתה רוצה לעודד אנשים, אתה רוצה לתת להם מענה. יש אנשים שזה הדבר הכי חשוב למלא אדמות. אם אתה יכול, מבחינה מקצועית, אחרי שעשית ביקור במקום, ואתה חושב שזה נכון מבחינה מקצועית לעשות את זה, למה לא? עשו שם איזה דיבור על מתווה רדיקלי מאוד, 2,000 איש אמנם, נכון, אבל זה 1,000, כי זה יש שם שני חלים שונים, הישן והחדש, ובנוסף, כל אותם 2,000 נכנסו לבידוד מרצון שבועיים בישיבות של גור, כדי להתפלל שם בראש השנה. אני לא חושב שזה כזה נורא, זה שלא עושים כאלה מתווים ולא תופרים למקומות אחרים, זה גם בעיה, אין שום סיבה, שלא יהיו אחרי קורונה מפעלים, ואחרי קורונה
שיעשה כל מיני דילים גם עם המגזרים האחרים.
לא, למה אני קורא לזה דילים? שיכול לבוא ולתפור חליפה למקומות עם צרכים ייחודיים. אנחנו רוצים לעודד אנשים לשמור על הכללים, אתה לא רוצה להגיד משהו דרקוני, טוב, אל תעשו שום דבר וזה. יש הרבה אנשים, גם מתוך המגזר, אני רואה את הוויכוח מתוך המגזר, הרבה אנשים אומרים, לא צריך את הממשלה, אנחנו צריכים להקפיד על עצמנו עוד יותר מאשר הממשלה, אבל אני אומר שיש גם שנפתחו בתי כנסת, הרבה חברים חרדים שלי לא הלכו לבתי כנסת. אבל, למה זה כל כך חשוב בפוליטיקה? מה לעשות? זה אנחנו, אני אומר את זה לשבחה של החרדים.
הברית בין נתניהו לבין החרדים נפגעה באיזשהו אופן או שלא נפגעה?
למה לנו אין מישהו שידאג לנו למסעדות? זה מה שמטריף. זה שהם יודעים לדאוג לעצמנו בבתי ספר. כן, לי זה חשוב. לי זה חשוב לא פחות ממה שחשוב לחסיד גור להתפלל, ואני מכבד את זה. וזה שיש להם נציגות שדואגת לצרכים שלהם, אני מכבד את זה.
הברית בין החרדים לבין נתניהו נפגע?
מה שאני לא מכבד זה את החרטוט הזה של ליצמן, שממש מוטרד מזה שזה הפעם היחידה בשנה, שאנשים באים להתפלל, ועכשיו לפעמים להתפלל. נו.
אז הברית בין החרדים לבין נתניהו זה נגמר גם או שלא?
חילופי משמרות בקרב השכבה העליונה של הסכונה החרדית. בכל זאת, חבר הכנסת מטעם גור זה תפקיד מאוד חשוב, אבל יש במקרה כבר עוד חבר הכנסת מטעם גור, בחור שלא מוכר בציבור הכללי, אליהו חסיד בן 43, בתוך גור נחשב כעסקן על, ניהל ישיבה, קיבל המון שבחים, גם עם קשרים משפחתיים מאוד חשובים, אחד המשפחות העשירות בחסידות. הוא כנראה מסומן, אני לא יודע אם יקפיץ אותו כבר להיות שר שיקון, אבל הוא כבר מסומן בתור הדור הבא.
חיים, פעם הקודמת שהרחנו אותך פה, דיברנו על התקציב ועל הפתרון. השעון דופק וסוף השנה מתקרבת. אתה עדיין דופק בעמדתך של בחירות במרץ?
תראה, במצב הקורונה הנוכחי קשה להאמין, אבל מי יודע מה יהיה עד מרץ? אני לא... התור מבחינת ההתנהלות של הליכוד, הקמפיין הזה כל הזמן על מנדלבליט, האיומים המפורשים לפרק את הממשלה.
למרות שגם קצת נרגע בימים האחרונים כשהמספרים הגיעו ל-4,000 ואולי 5,000 עברו נושא.
זה קצת נרגע כי מסקר מאוד גדול שעשו בליכוד, אתה מגלה שנושא מערכת המשפט מעניין יותר את השמאל מאשר מעניין את הימין. זאת אומרת, יש הרבה יותר שמאלנים שמצפים מכחול לבן לעמוד כחומה בצורה של מערכת המשפט, מאשר ימנים שרוצים עכשיו רפורמה. הרוב המוחד של אנשים מודאג אך ורק מענייני הפרנסה, יש גם איזו גישה אצל אנשי נתניהו שנדחית, אבל זאת אומרת שכל מה שאנחנו עוסקים בו, שהוא לא קשור בקורונה, הוא רק מזיק.
טוב, כי בנט מתחזק.
אתה רואה את ההתחזקות של בנט, שזה אך ורק ענייני הקורונה. נתונים בסקרים, ציונים נוראים, בקרב, אפילו בקרב מצביע ליכוד לנתניהו על הטיפול שלו בקורונה. אז הנושא הזה הוא קצת נחלש, אבל תדאגו, יחזור. המשפט הרי אמור להתחיל מתי?
בינואר.
בינואר, אין תאריכים ספציפיים, אבל יש איזה קדם עוד מעט, שבקדם הזה יש לפה כל מיני טענות הגנה מהצדק, אז אני מניח שהארטילריה גם
תונחה. תפעל גם שם.
כן, לקראת הקדם. אני לא דואג, אבל אתה רואה שמחילים את הקרקע, מה יהיה ברגע האחרון? זה הכל מאוד מאוד תלוי קורונה. בסופו של דבר נתניהו יצא הבחירות האלה משתי סיבות. אחד, כי הוא לא חשב שיכול לעשות קמפיין בתקופת הקורונה הזאת. קמפיין אפקטיבי שהוא מדלג מבית לבית וכו'.
או לנסוע לחול, לחתום על הסכמים.
כן, וזה הוא כן הצליח לעשות, אבל הוא לא יכול לעבור מבית לבית ומעיר לעיר ולהלהיב ולשלב את האנשים בגלל הקורונה. שתיים, זה התחזקות של נפתלי בנט, שמנסים ללמוד, להבין אותה קודם, ונסות לפרק אותה בדרכים אחרות לפני שהם יצאו לקמפיין הבחירות.
לפרק איך?
תראה, הם ניסו להצמיד איזו תקופה, להצמיד אותו ללפיד, ואז הם הגיעו למסקנה שזה רק מחזק אותו, אז הם ירדו מזה, אבל אני מניח...
עכשיו, עם סמוטריץ' יש קצת ניגון בעיקר משמאל דווקא?
כן, אני לא אתפלא אם ינסו להקים איזושהי מפלגה אחרת, איזה פרוקסי שלהם, שתזנב...
טוב, זה דיברנו על ביבסים.
כן, נכון, וזה...
והשולמנים, אבל גם זה כבר התפוצץ.
נכון, זה קשה...
טוב, וזה גם מאוד שקוף כבר.
נכון, להקים מפלגת פרוקסי זה קשה. תשמע, גם יכול להיות שהאוויר ירד מהבלון אצל בנט מתישהו, כן? כאילו...
טוב, עוד שנייה תגיד שיכול להיות שגנץ יהיה ראש ממשלה.
לא, יכול להיות שאומרים מוקדם מדי קצת.
אגב, ההסכם עם גנץ יכול בסוף להפך ליתרון עבור נתניהו. אם באמת המצב הזה נמשך, שהוא תקוע בסקרים, בנט ממשיך לזנב, והתופעה של בנט לא יורדת, כי כנראה אנחנו תקועים עם הסיפור של הקורונה לעוד תקופה. בסופו של דבר, גנץ משמש גם כשומר ראש של נתניהו. גנץ אומר שם, אני מגן על מעמדו של נתניהו, בין אם אני ראש ממשלה חליפי והוא מספר אחד, ובין אם אני מחליף אותו בתור מספר אחד, ונתניהו הוא החליפי.
אני שומר על נתניהו מאוחדת.
ברגע שנתניהו הוא הופך לחליפי, הוא לא מאבד את עוצמתו וכוחו. אז יכול להיות שהוא לא רוצה להיות במצב הזה, אבל זה יכול להפך באיזושהי קונסטלציה למצב הפחות רע מבחינתו, כי עדיין הוא ראש המפלגה הגדולה בקואליציה, עדיין רוב השרים שרים למשמעתו. אני יכול לראות מצב בנובמבר הבא שנתניהו אומר, מכל האפשרויות, עדיין...
זה אופציה הכי פחות רע.
זה אופציה הכי פחות גרועה.
בוא נחב ונראה, תמיד, תראה, הסדר ראש הממשלה החליפי באמת נותן לו איזשהו, אתה יודע, אם קלו כל הקיצים, עדיין מצבו טוב כראש ממשלה חליפי, זאת אומרת, הוא יושב ראש הליכוד, הוא ממנה ומפטר את שרי הליכוד, כל שרי הבלוק צריכים לעלות ולקרקר אליו כדי זה.
יש לו וטו על האג'נדה של הממשלה.
יש לו וטו על האג'נדה, שממש מעניין אותו מהאג'נדה של הממשלה.
מעניין אותו מה לא יש שם יותר, נכון.
כן, בדיוק. הוא ישתמש במטוס, שזה דבר מאוד חשוב, למרות ש...
אין לאיפה לטוס כרגע.
מתי הוא כבר יהיה מוכן, המטוס? זה אנשי מבין לדברים האלה, אני לא.
המטוס כבר מוכן מזמן, הבעיה זה פרוטוקולים של העברה לחיל האוויר. שזה אישורים שבשביל זה צריך להפעיל אנשים.
אבל מטוס...
גם התזמון לא טוב כרגע למטוס.
מה שחשוב שמטוס ראשי המדינה יעמוד לרשותו.
חיים, סיכום שלך, מה מחכים?
תשמע, עד דצמבר באמת, עם הקורונה, שכל יום...
לא הולכת לשום מקום.
יום אחד, אסטרזנק, צריך קוראים לחברה הבריטית הזאת.
אסטרזניקה.
זניקה, יום אחד הם מודיעים שיש ניסויים, אחד מבטלים אחרי זה עוד פעם את זה, אחרי זה. מרק פתאום אתמול נכנסו אתמול.
אולי בסוף החיסון יבוא מנס ציונה, ונתניהו יצא מלך.
אני מבטיח לך דבר אחד שלא יקרה, שזה החיסון יבוא מנס ציונה.
רגע, אתה שוב מודיע שאתה מתפטר אם זה קורה.
כמה כסף, חיים, כמה כסף?
זה צריך לקנות דברים לחג, כסף להתפטר.
את המענק הבא, את הפעימה הבא.
הכל כל כך הפכפך בטווח של ימים, זה עד דצמבר.
חיים לוינסון, רנשל פפר, תודה.
תודה ליאור.
ויש הטוענים שהקורונה זו חזרה גנרלית לקראת הדבר הגדול האמיתי, וזו ההתחממות הגלובלית. שלום נטע הכי טוב.
שלום.
אז בוא נתחיל עם כותרת בלוס אנג'לס טיימס, גיליון יום ראשון, האפוקליפסה של האקלים בקליפורניה. אנחנו רואים את התמונות המפחידות האלה של הכל בצהוב, יש שריפות מסביב. אפשר לקשור את זה להתחממות הגלובלית?
בהחלט. השריפות האלה הן מתרחשות באופן טבעי בכל שנה או בכל שנה שנייה, אבל השיעור שלהן והשטח שהן תופסות בשנים האחרונות הולך וגדל, והשנה זה בכלל...
שנתיים ברצף יש את השריפות הדי חזקות האלה, כן. באופן כללי בעשור הזה. בוא נתאר בערך שריפות בגודל של מדינת ישראל בחלק מהמקומות, משהו מטורף.
כן, וזה מתפשט בגלל שיש רוחות מאוד חזקות ושילוב של חום ויובש, ופשוט אי אפשר להשתלט על זה. מה שזה עושה גם זה סוגר, למשל, מפעלים של ייצור חשמל, אז פתאום יש חשיכה מוחלטת. אז שילוב של כל הדברים האלה ביחד יוצר ממש אווירה אפוקליפטית ומאוד מאוד מפחידה. אח שלי, בנימה אישית, גר בסן פרנסיסקו, והוא שלח לנו וידאו של השמיים האדומים, גם רואים את זה בכל אתרי החדשות.
שהם אדומים מהשריפות, פשוט כן. כל מסביב לסן פרנסיסקו יש את השריפות האלה, וגם
כן.
מהשן וגם מהשריפות זה מה שקורה.
והכל מתמלא במין גרגירים שחורים אדומים כאלה, המכוניות, המדשאה שמלפני הבית, מאוד קשה אפילו לטייל עם הכלבה בחוץ. כולם סגורים גם ככה, בגלל הלוקדאון של הקורונה, אז...
הם כבר 6 חודשים בסגר.
כן, הילדים לומדים בזום, הכל בדלת עמותיך, ועכשיו... עוד.
אי אפשר לנשום. כן. אז בואו ננסה להסביר איך זה קשור להתחממות הגלובלית. היו שריפות תמיד, כמו שאמרת.
נכון, שריפות יש תמיד וזה דבר טבעי, אבל ההתחממות הגלובלית גורמת לכך שיש שינויים קיצוניים במזג האוויר, שהקיץ לא מגיע למשל במועד שהיינו רגילים, החורף לא מגיע במועד.
טוב, גם פה בישראל גל החום בספטמבר לא פשוט.
כן, וגם היה לנו במים, אתה זוכר, ופתאום גשם. זאת אומרת, שינוי מזג האוויר שמתרחשים בגלל זה שהסביבתנים טוענים בגלל פעילות האדם, וזה מה שגורם לשריפות להגיע במועדים לא צפויים ובעוצמות שלא נראו קודם לכן, בשילוב עם היובש הגדול שההתחממות הגלובלית גורמת. אנחנו נראה עוד הרבה מאוד שינויים כאלה, גם הוריקנים וטייפונים וכל מיני תופעות טבע שהיינו רגילים לראות פעם באיזה מדינה אסיאתית, וזה מגיע לכל מקום.
בוא נחבר את זה לקורונה, אז מה אפשר לעשות? לקורונה אומרים לו להסתובב מסכות, לשטוף ידיים, להיות בסגר. פה מה שקרה כבר קרה, או שזה הולך להיות עוד יותר גרוע ועוד יותר גרוע אם לא נעצור?
זה הולך להיות עוד יותר גרוע. לצערי, אני שונאת להיות, יש את בשורות רעות, אבל כן.
פארטי פופר.
כן. המצב לא נראה מזהיר. מדברים על זה שיש לנו עשור כדי להציל את עצמנו מהמצב של ההתחממות הגלובלית. הקורונה זה תוספת שהגיעה באיחור לכל הצרות שיש לנו. הקורונה בהחלט יכולה לעזור מהבחינה הזאת ש...
יש פחות באמת... טיסות, פחות כן. נסיעות, אז דווקא אולי אנחנו פחות מזהמים גם.
כן.
למרות שגם המידע הזה קצת הופרח.
יש אבל באמת עצירה או השהיה של הפעילות האנושית המזהמת, ויש לקוות שאולי זה יעצור במעט את ההתחממות הגלובלית. לעומת זאת, הקורונה כן הביאה איתה את מה שאנחנו הולכים לדבר עליו בנושא הבא שלנו, שזה עלייה בצריכת הפלסטיק והמוצרים החד פעמיים.
וזה תחקיר של NPR, רשת הרדיו האמריקאית, שמפרסמים שמשנות ה-70, בעצם תעשיית הפלסטיק בארצות הברית ידעה שהם מזהמים ואין דרך למחזר פלסטיק בצורה מלאה, ולמרות זאת הם פשוט הסתירו את זה, שמו את הסמל החמוד הזה, המשולש עם החצים, כאילו כשאתה קונה משהו מפלסטיק זה ניתן למחזור, והם ידעו רק 10% לכל היותר אפשר למחזר.
זה תחקיר מדהים, ממש עמוק, יסודי, ממושך, הם עבדו עליו הרבה מאוד זמן, בשיתוף עם פרונטליין, התוכנית טלוויזיה של PBS,
מצאו התכתבויות ונאומים וכל מיני מחקרים שהם אומרים באופן מודע, אנחנו ניגום לציבור להאמין שזה ירוק או ירוק חלקית לפחות, ובעצם ידעו מזהם ואין שום דרך ללכת מסביב פה.
כן, התחקיר מתחיל בעצם בשנת 1979, הם חשפו מסמך שקורא לכל חברות תאגידי הנפט הגדולות, שברון, אקסון, כל אלה שחוזרות על עצמם כל הזמן, גם בהקשרים של
ההתחממות. בכל הזיהומים.
כן, גם בהקשרים של ההתחממות הגלובלית, שאגב, גם זה אחד התחקירים הגדולים שנעשו בתחום הסביבתנות לפני עשור, פורסם שהם ידעו שהם גורמים להתחממות גלובלית. אז עכשיו פורסם שהם יודעים שאי אפשר למחזר פלסטיק, והם קוראים למפגש באחד ממלונות הפאר בוושינגטון DC של כל הקודקודים, בואו ניפגש ונראה איך אנחנו בכל זאת יכולים לייצר תדמית חמודה של פלסטיק, משהו שאפשר למחזר, כי האמריקאים כבר בשנות ה-80 התחילו לדאוג שהפלסטיק נערם. הייתה איזו מודעות מסוימת גם אם לא היו סביבתנים כמו היום.
וזה עוד לפני הדיווחים על האוקיינוסים שמלאים בקבוקי פלסטיק, וכל כן, ה...
בדיוק, והמיקרו-פלסטיק שמגיע לכל בעל חיים על פני האדמה.
דגים ו... שמצאו אותם בכל מקום עם מלא פלסטיק, כן. כן.
ואז הם נפגשים שם ומחליטים באמת לירק את התדמית של הפלסטיק, והם יוצאים עם קמפיין שעלותו השנתית היא 50 מיליון דולר, שבו רואים למשל איש נחמד שאומר, זה נראה לכם כמו בקבוק ריק, אבל בעצם זה לא בקבוק ריק, אפשר למחזר אותו. והם קוראים לאמריקאים למחזר, האמריקאים הם מחזרים, שיעור המחזור בארצות הברית הוא גבוה, אבל רק 10% או אפילו פחות מתוך הפסולת הזאת אכן...
יש מה לעשות איתה.
כן. והתחקיר הוא מאוד ארוך, אבל הוא ממש שווה קריאה, כי כל מילה שם היא מרתקת, הוא מסתיים במסקנה מאוד מדכאת, שהם בעצם גם לא כל כך רצו למחזר, בגלל שלהם יש אינטרס שייוצר כמה שיותר פלסטיק מנפט ומגז ומכל הדברים הפוסילים שהם משתמשים בהם.
זאת אומרת, אם ימחזרו, יהיה פחות כסף לעשות.
בדיוק, ויהיה פחות חומר גלם, שמה שהם בעצם מוכרים זה את חומר הגלם. וגם שזה לא משתלם למחזר מבחינה כלכלית, שזו הבעיה הכי גדולה, והיא עד היום הבעיה הכי גדולה עם הפלסטיק.
לא הצליחו לפתור את זה עדיין, זה פשוט מאוד יקר.
כן. אגב, גם בישראל המצב עוד יותר עגום, אנחנו ממחזרים לדעתי 3% מהפלסטיק, אפילו לא הגענו ל10% שהאמריקאים ניסו.
פלסטיק, נזכיר, זה גם בקבוקים, גם עטיפות, גם שקיות ניילון, כן. שהייתה חקיקה בתחום הזה בישראל באמת צמצמו, אבל בדברים אחרים זה לא הולך כל כך טוב.
ב-2011 חוקק פה חוק האריזות, בניסיון להטיל את האחריות על מחזור הפלסטיק והאריזות על היצרניות והיבואנים. זה לא עובד, האחוזים מאוד מאוד נמוכים, וגם ב-2019 נסגר המפעל היחיד שמחזר בקבוקי פלסטיק, אביב מחזור, אז היום גם את זה אין. יש עכשיו הצעת חוק על השולחן שאולי תעבור ואולי לא, להכיל את חוק הפיקדון, שבינתיים מתברר כהכי מוצלח מכל החוקים למחזור, גם על בקבוקים גדולים.
שזה לא קרה בגלל הדתיים בפעמים כן. הקודמות, שהם אמרו שמשפחה דתית לא תצליח לעמוד בדיוק. באותן 10-20 אגורות.
לבקבוק. אז אנחנו מקווים שזה יחוקק. מה שמנסים לעשות בישראל, כי הבינו שישראלים לא כל כך ממחזרים במקום, מה שנקרא, או מפרידים פסולת, זה שאתרי אשפה, הם יעשו את ההפרדה והם ימחזרו. יש מפעל מאוד משוכלל באתרות, שאחראי על אזור ירושלים, וחיריה שאחראי על אזור תל אביב, שבו לוקחים את האשפה, מפרידים אותה, זאת אומרת, ממש לוקחים את שקית האשפה שאתה זורק בלי מיסים, עושים שם הפרדה.
מה עושים את ההפרדה הזאת? מה, במים?
יש להם גלגלים כאלה עם שיניים שקוראים את השקיות, ואז נניח המגנטים לוקחים את המתכות, מכשיר אחר לוקח את הפלסטיק.
שמעתי דני.
כן, זה מאוד נחמד, מאוד יפה לראות את זה, אני ממליצה לכולם לבקר, אבל הם מצליחים, כל אחד מהמפעלים האלה מצליחים לקחת רק מחצית מהטונות של ההשפעה שבכלל מגיעה לשם, ומתוך זה רק מחצית ממוחזרת.
וכל הניסיונות עם הפח הכתום, הפח הכחול, זה גם כישלון?
די כישלון, כן. הכי כישלון, אני חושבת, בישראל, עוד יותר מהפלסטיק, זה הפסולת האורגנית. אנחנו אוכלים הרי המון ירקות ופירות הישראלים, אפשר למחזר את זה בקלות, אפשר להפוך את זה לאנרגיה, שזה דבר שאנחנו מאוד זקוקים לו. כל אחד מטיל את האשמה על מישהו אחר, הרשויות המקומיות על הממשלה, הממשלה על הרשויות המקומיות, ניסו להגדיל את היטלי התמנה כדי שהרשויות יצטרכו לשלם יותר ואז יהיה להם אינטרס. זה לא בדיוק עובד, אבל גם בפלסטיק מצבנו הוא ממש גרוע, מעט מאוד אנשים בכלל יודעים שאפשר למחזר את זה.
בוא נסיים הקורונה, אז אנחנו שנינו יושבים פה באולפן עם המסכות החד פעמיות, גם זה כמובן מזהם, גם מנסים לאכול בכלים חד פעמיים, מה שאסור היה עד לפני כמה כן. חודשים, ועד תובלת קמפיין איך לעשות את זה בבתי ספר ובגנים, כן. אז עכשיו אין ברירה וסופגים, או מה אפשר לעשות?
האמת שעוד לא התגלה מישהו שנדבק מכלים רב פעמים או חד פעמים, מעיקר ההדבקות זה באמת במגע ממושך, בבית ככל הנראה, במסעדות עדיין מגישים עם כלים רב פעמים, כך שזה ממש לא ברור לי למה המעבר הפתאומי הזה, זאת אומרת זה ברור לי. למה הוא?
טוב, אתה שוב כל הזמן בבית, בסגר, ואין לך כוח לשטוף כלים גם.
וזה גם ברור למה אנשים מפחדים, זאת אומרת, זה הגיוני וטבעי, אבל אני חושבת שהלכנו טיפה צעד אחד יותר מדי, המסכות, אין מה לעשות, זה רע הכרחי, גם סביבתנים מבינים שיש דברים שאי אפשר להיאבק בהם, או שזה לא הזמן להיאבק בהם, אבל הכלים אחד פעמים זה בהחלט אכזבה מרה. אתה יודע, עשינו קמפיין כזה, הילדים עברו לאכול מכלי פלסטיק רב פעמים, ופתאום
הכל הלך לפח.
הכל הלך לפח.
נטע, הכי טוב, תודה רבה.
תודה.
הארץ השבוע כאן סיימנו. בהזדמנות הזאת נאחל לכולם שנה טובה, ותקווה לבשורות טובות יותר וחדשות טובות יותר. נודה לכל הצוות שעשו פה במלאכה, ניצה ברגמן ואמיר פקטור שהפיקו, מאיה בן ניסן ודן ברומר שהיו על הסאונד, אני ליאור קודנר, תודה, להתראות.